הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה. אנחנו אוחזים בפרק עשירי מהלכות מאכלות אסורות. בפרק זה מבאר הרמב״ם בעיקר את דיני איסורי האכילה בזרע הארץ. פותח הרמב״ם בהלכה א', כל האיסורים שאמרנו שנתבערו עד עתה בתשעת הפרקים הראשונים של הלכות מאכלות אסורות, הם איסורי תורה שנאמרו במיני נפש חיה, בבעלי חיים בלבד, ויש איסורים, איסורי אכילה אחרים של תורה, בזרע הארץ, דברים הצומחים מהארץ, והן החדש וחילי הכרם והעורלה והטבל. וכפי שיבאר הרמב״ם בהלכות שבפרק זה את פרטי דיני האיסורים הללו. תחילה מבאר הרמב״ם את איסור החדש. הלכה ב', איסור החדש כיצד? כל אחד מחמישה מיני תבועה בלבד, דהיינו מחמשת מיני התבועה הקיימים, והם חיטה, שעורה, כוסמת, שיפון ושיבולת שואל, אסור לאכול מיני חדש שלו, דהיינו מהתבועה החדשה שגדלה באותה שנה, קודם שיקרב בבית המקדש, קורבן העומר שהיו מקריבים מן השעורים מהתבועה החדשה ב-16 בניסן, ביום השני של חג הפסח, שנאמר בפרשת אמור, ולחם וקלי וחרמל לא תאכלו עד עצם היום הזה, עד אביכם את קורבן אלוקיכם. וכל האוכל במזיד כזית חדש, דיינו מן התבועה החדשה קודם הקרבת העומר, לוקה מן התורה בכל מקום ובכל זמן. בכל מקום הכוונה, בין בארץ, בין בחוץ על הארץ. ובכל זמן, היינו בין בפני הבית, בזמן שבית המקדש קיים ובין שלא בפני הבית. אלא שבזמן שיש מקדש, משעה שיקרב העומר בבית המקדש, מותר החדש לאכילה בירושלים, משום שבירושלים יודעים שכבר קרב העומר והם יכולים לאכול מן החדש. וגם המקומות הרחוקים מירושלים מותרים אחר חצות היום, משום שאין בית דין מתעצלין בו, דהיינו שמתמאמין מלהקריב את העומר עד אחר חצות. ולפיכך אחר חצות של יום 16 בניסן, בזמן שבית המקדש קיים, מותר החדש בכל מקום, כי בוודאי כבר הקריבו את קורבן העומר. וכמובן שהדבר נקבע לפי זמן חצות בירושלים. ובזמן שאין בית המקדש קיים, שאין את קורבן העומר להתיר את התבועה החדשה, הרי כל היום כולו של 16 בניסן אסור באכילת חדש מן התורה. ובזמן הזה במקומות בחוץ לארץ שעושים שני ימים מדרבנן כדי להחזיק במנהג אבותינו שבידינו שהיו עושים שני ימים טובים מחמת הספק, הרי החדש אסור במקומות אלו כל יום 17 בניסן, שהוא היום השלישי של חג הפסח מדברי סופרים מדרבנן. ומכיוון שמשום מנהג אבותינו בידינו תקנו חכמים לעשות את היום טוב של פסח גם ב-16 בניסן, הרי כך גם איסור החדש נמשך במשך היום שלאחר היום טוב, שהוא יום י"ז בניסן. הלכה ג', האוכל מהתבועה החדשה לפני שקרב העומר או עד 16 בניסן, לחם וקלי, גרעיני תבועה כלואים באש, וחרמל, גרעיני תבועה לחים ורקים, כזית מכל אחד ואחד מאמינים הללו, לוקה שלוש מלכיות, אם יתרו בו על כל אחד מהם, שנאמר ולחם וקלי וחרמל לא תאכלו, דאף ששלושתם נכללו בלב אחד, והיו צריכים ללקוט רק מלכות אחת, ויתרה מזו שעליו שבכללות אין לוקים כלל, מכל מקום מפי השמועה ששמעו איש מפי איש ממשה רבינו ששמע בהר סיני, למדו ששלושתן, לחם וקלי וחרמל, הם בלווין פרטיים החלוקים זה מזה, שנחשב הדבר כאילו הם כתובים בשלושה לווים נפרדים, לחם לא תאכלו, קלי לא תאכלו וחרמל לא תאכלו, ולפיכך לוקים עליהם שלוש מלכיות. הלכה ד', כל תבועה מהשנה החדשה שהשרישה, שהצמיחה שורשים באדמה קודם הקרבת העומר, וזמן ההשרשה הוא שלושה ימים לאחר הזריעה, הרי אף על פי שלא נגמרה, שלא הושלמה צמיחתה לגמרי, אלא לאחר שקרב העומר, מותרת באכילה מי שקרב העומר, שהעומר מתירה אף שלא צמחה לחלוטין קודם שיקריבו. אך תבועה שהשרישה באדמה רק לאחר שקרב העומר, אף על פי שכבר הייתה זרועה קודם שקרב העומר, הרי זו אסורה באכילה עד שיקרב העומר של שנה הבאה. דמכיוון שלא הספיקה להשריש בשנה זו קודם הקרבת העומר, הרי אין העומר מתירה. ודין זה קיים בכל מקום, אף בחוץ לארץ, במקומות שזמני הזריעה שם שונים מארץ ישראל, ובכל זמן, אף בזמן שאין בית המקדש קיים בין את קורבן העומר, הרי זמן הזריעה נקבע כאמור לפי סיום יום 16 בניסן, והוא קיים בכל מקום ובכל זמן מן התורה. הלכה A, תבועה שהשרישה אחר שהוקרב העומר, וממילא לא הותרה על ידו, וקצרה וזרה מן החיטים שקצר האסורים באכילה בקרקע, בסמיכות להקרבת קורבן העומר הבא, ואחר כך קרב העומר הבא של השנה הבאה, ועדיין החיטים שזרה נמצאים בקרקע ולא השרישו, הרי חיטים אלו הנמצאים בקרקע, ספק אם התירן העומר כאילו היו מונחים בקד, דמכיוון שאותם החיטים הנמצאים עתה בקרקע, כבר הושרשו בקרקע בשנה הקודמת, שמה הם נחשבים כחיטים שהשרישו בקרקע קודם הקרבת העומר, משום שהשרישו לפני הקרבת העומר הנוכחי של השנה השנייה, ויותרו על ידו, כמו כל חיטים שצמחו כבר ונתלשו והם מונחים בקד שבוודאי העומר מתירם, או שמה נאמר שלא יתיר אותן העומר, מפני שעל ידי שנזרעו בטלו בקרקע, והם נחשבים כזרעים רגילים שהעומר של השנה החדשה מתירם, ולפיכך צריכים להשריש קודם לעומר ורק אחר כך יותרו על ידי העומר. והגמרה מסתפקת בדבר זה במנחות ונשארת בספק, לפיכך אם ליקט מהם מאותם זרעים הנמצאים באדמה ואכל אותם אינו לוקה, משום שאין מלכים על הספק, אבל מקין אותו מכת מרדות, מלכות מדרבנן משום שעבר על ספק איסור תורה, וכן שיבולת של תבועה שצמחה והביאה שליש מלפני העומר, והכרה שהיא גדלה שליש מגודלה המלא לפני שהוקרב העומר, שבכך היא נחשבת לתבועה, ולפיכך העומר מתירה, אך אם לא הביאה שליש לפני העומר, אין העומר מתירה משום שאין עליה שם תבועה. ואף שלמדנו שגרעין המושרש בקרקע, העומר מתירו, זהו משום שסופו לגדול ולהיות תבועה. אך במקרה זה מדובר שהוא לא השאיר את התבועה הקורה, אלא חזר ושתלה אחר שקרב העומר, והוסיפה שהמשיכה לצמוח יותר משיעור שליש, שחלק ממנה צמח לאחר הקרבת העומר, הרי זה ספק אם תהיה התבועה כולה אסורה מפני התוספת, שצמחה לאחר הקרבת העומר, שאז יש להמתין עד שיבוא העומר הבא ותותר כולה, או שלא תהיה התבועה אסורה כלל, שהרי שרישה קודם העומר. ומכיוון שעיקר השיבולת שהוא השליש הראשון כבר צמח קודם העומר, והותר על ידי העומר, ממילא התוספת נחשבת כהמשך לצמיחה של עיקר השיבולת, וגם היא מותרת. וכאן מסתיימים דיני החדש, ואתה עובר הרמב״ם לאיסור כלי הכרם. הלכה וב, כלי הכרם כיצד הוא איסורם, מין ממיני תבועה או מין ממיני ירקות, שנזרעו יחד עם זרע הגפן, בין שזרע תערובת זו ישראל, ובין שזרע הגוי, ובין שעלו מעליהן, שצמחו מעליהם מעורבים, שלא נעשתה כאן פעולה של איסור כלל, ובין שלא זרע את התבועה והירק עם זרע הגפן, אלא נטע הגפן בתוך הירק, הירק או התבועה, הרי שניהם זרע התבועה הוא הירק והגפן, וכל הצומח מהם אסורים באכילה ובהניה, שנאמר בפרשת כי תצא, פן תקדש המלאה זרע אשר תזרע ותבועת הכרם, כלומר, פן תתרחק ותאסור שניהם, שתקדש היא מלשון קדוש שמשמעו ריחוק והפרשה, והמשמעות של פן תקדש היא שכאשר הזרעים והכרם יהיו יחדיו, הרי הוא יצטרך להתרחק מהם משום שהם יאסרו בהנאה. הלכה זין ואוכל בשיעור כזית במזיד מכלי הכרם, בין שאכל את שיעור הכזית מן הירק לבדו ללא הענבים, וכך גם מן התבועה לבדה, ובין שאכל את שיעור הכזית מן הענבים לבדם ללא הירק או התבועה, לוקה מן התורה, משום שכל הצומח מזריעת הכליים, הרי הוא אסור מן התורה. וכמו כן אם אכל את שיעור הכזית משניהם, מהענבים ומהירק או התבועה יחד, מצטרפים זה עם זה להשלים לשיעור כזית ולחייבו מלכות. הלכה חית, במה דברים אמורים? שכלי הכרם אסורים מן התורה כשנזרעו בארץ ישראל, משום שאיסור כלי הכרם הוא מהמצוות התלויות בארץ שנאסרו רק בארץ ישראל, אבל בחוץ על הארץ כלי הכרם אסורים רק מדברי סופרים מדרבנן, ובהלכות כליים שבספר זרעים מתבאר איזה מין ממיני התבועה או הירוקות אסור בכלי הכרם, ואיזה מין אינו אסור, והאיך יאסר, מהי צורת הזריעה האוסרת, כגון שהאיסור הוא דווקא כשאין גדר בין הכרם לירוקות או התבועה, ומתי יאסר, לאחר כמה זמן מהזריעה הוא יאסר, שהתבועה או הירק נאסרים משישרישו, ואיזה דבר מקדש שהוא נאסר בהנאה, ואיזה דבר אינו מקדש, כגון שאין אדם מקדש אלא דבר שהוא שלו. ועד כאן באיסור כלי הכרם, ואתה עובר הרמב״ם לדיני העורלה. הלכה תת, העורלה כיצד הוא איסורה, כל הנוטע אילן מאכל. אילן העושה פירות הראויים לאכילה, הרי כל הפירות שעושה אותו אילן בתוך 3 שנים משעה שנזרע, מזמן נטיית האילן, הרי נסורין באכילה ובאנה, שנאמר בפרשת קדושים, וכי תבואו אל הארץ ונטתם כל עץ מאכל, 3 שנים יהיה לכם הרלים לא יאכל, שפירות העץ נאסרים באכילה בכל 3 השנים הראשונות, וכל האוכל מן מפירות העורלה במזיד בשיעור כזית לוקה מן התורה. הלכה יוד, במה דברים אמורים שפירות העורלה אסורים מן התורה? בנוטע אילן בארץ ישראל, שנאמר בפסוק הנעל, כי תבואו אל הארץ וגומר, והמשך הכתוב הוא, נטתם כל עץ מאכל 3 שנים יהיה לכם הרלים לא יאכל, שרק משעה שהגיעו לארץ נאסרו עליהם פירות העורלה. אבל איסור העורלה בחוץ על הארץ, הלכה למשה מסיני, שאיסור זה נמסר למשה רבינו מסיני בתורה שבעל פה, שוודאי העורלה בחוץ על הארץ אסורה, שפירות שהם בוודאות של עורלה אסורים, ומכיוון שהדבר לא נאמר בפירוש בתורה כלאו, הרי לא יהיה על כך עונש מלכות, אלא רק מכת מרדו דרבנן, וספקה מותר, שפירות שהם ספק עורלה בחוץ על הארץ מותרים באכילה. אף שפירות שהם ספק עורלה בארץ ישראל, בוודאי אסורים באכילה, אכילה משום דספיקה דאורייתא לחומרה. ובהלכות מעשר שני, ששם נתבערו גם הלכות נטע רווי, דיני פירות השנה הרביעית, ובהקשר לכך גם דיני העורלה, התבאר דברים האסורים משום עורלה שיש בהם דין עורלה, ודברים המותרים שאין בהם דין עורלה. הלכה י' פירות שהם ספק עורלה או ספק אילי הכרם בארץ ישראל, אסור מספק לאוכלה משום שספק הדאורייתא לחומרה, אבל ספקות אלו בסוריה, והיא הארצות שכבש דוד, שמכיוון שהוא כבש אותם לפני שהשלים את כיבוש ארץ ישראל, אינן נחשבים לגמרי כארץ ישראל, הרי ספק העורלה וכילי הכרם שם מותר. כיצד אם היה כרם עורלה, שהוא בוודאי בתוך 3 שנים לנטייתו, ופירותיו אסורים משום עורלה, והענבים נמכרות חוצה לו מחוץ לכרם בסמוך אליו, אכן ידוע בוודאות האם הענבים הללו הם מהכרם של העורלה, וכן אם היה ירק זרוע בתוכו בתוך הכרם, ואם כן הירק והענבים שבכרם הם בוודאי כליים, וירק נמכר חוצה לו בסמוך אליו, אכן ידוע בוודאות שהירק נלקח מתוך הכרם, דשמה ממנו הוא זה, מכרם העורלה או הכליים, או שמה מכרם וממקום גידול ירק אחר, הרי בסוריה מותר לאוכלם, אחי אם יש סבירות גבוהה מאוד לומר שהענבים או הירק מגיעים מכרם העורלה או הכליים, הם יהיו אסורים אף בסוריה. אך בחוץ לארץ דינם קל אף יותר, שאפילו ראה את הענבים יוצאים מכרם העורלה, או שראה את הירק יוצא מן כרם הכליים, לוקח מהן. מותר לו לקנות את אותם ענבים או ירק, אף שסביר מאוד להניח שהענבים הגיעו מכרם העורלה, והירק הגיע מכרם הכליים מכל מקום, מכיוון שאין הדבר ודאי ב-100%. דייתכן שבכל זאת הם הגיעו למקום זה מכרם אחר או ממקום גידול ירק אחר, הרי הדבר מותר, משום שבנוגע לעורלה, אף שהיא אסורה בחוץ לארץ מההלכה למשה מסיני, הרי כאמור ההלכה למשה מסיני אומרת שספק העורלה בחוץ לארץ מותר, ואם כן בכל ספק שהוא הדבר מותר, וכלי הכרם כאמור אסורים בחוץ לארץ רק מדרבנן, ולפיכך הקלו בכל ספק. אך ההיתר הוא בתנאי שלא יראה אותו בוצר את הענבים מן גפן העורלה ממש, או לוקט את הירק מכרם הכליים בידו ממש, שהרי באופנים הללו, הרי זו עורלה ודאי, שאסורה גם בחוץ לארץ מהלכה למשה מסיני, או כליים ודאי שאסורים גם בחוץ על הארץ מדרבנן. הלכה י"ב, כרם שהוא ספק עורלה, שאין ידוע אם עברו על הכרם 3 שנים מיום נטייתו, או שהוא ספק כליים שלא ידוע אם נזרע בו ירק, שבשונה מהמדובר בהלכה הקודמת, ששם הכרם עצמו היה ודאי עורלה או ודאי כליים, והספק היה רק בנוגע לפירות שנמכרו חוץ עלו, הרי בהלכה זו מדובר כאשר הכרם עצמו הוא ספק עורלה או ספק כליים, הרי הדין הוא שבארץ ישראל ענבי אותו הגפן אסורים, משום שספק הדאורייתא לחומרה, ובסוריה מותר, משום שכאמור ספק השקול בה מותר, ואין צריך לומר בחוץ על הארץ שהפירות מותרים, שהרי בחוץ על הארץ כאמור בהלכה הקודמת אף בספק שאינו שקול הפירות מותרים. הלכה י' ג', חבית יינה נמצאת תמונה מוסתרת בתוך פרדש של אורלה, שלא עברו עליו 3 שנים מזמן נטייתו, שבכך שהיא תמונה ניכר שהיא גנובה, אסורה בשתייה ומותרת בענה. דמה שהיא מותרת בענה ואין היא אסורה משום אורלה, ומכיוון שאין הגנב גונב ממקום ותומן בו, שאין דרך הגנב לגנוב ממקום מסוים, ולאחר שהביא את הגניבה לביתו לחזור ולתמון את הגניבה במקום שממנו הוא גנב. מחשש שמא ימצאו אותם שם, ולפיכך לא סביר שהגנב לקח מכרם זה את הענבים של האורלה, ולאחר שעשה מהם יין, תמן את חבית היין באותו פרדה שממנו הוא גנב את הענבים. אך היין אסור בשתייה, מחשש יין נסך, דייתכן שהגנב הוא גוי, ומספק אין היין נאסר בהנאה, אבל ענבים הנמצאים תמונים שם בכרם, אסורים אף בהנאה, שמא משם נלקטו על ידי הגנב והצניין שם, שמכיוון שלא נעשו מהענבים יין, ייתכן שהגנב גנב את הענבים מהפרדה של האורלה, והתמינם שם באותו מקום, שכך הדבר יותר נוח לו. הלכה י' נוחי וישראל שהיו שותפים בנטייה, באילן מאכל, אם ייתנו מתחילת השותפות, שיהיה הגוי אוכל את פירות האילן בכל שני האורלה, דיינו בכל 3 שנותיו הראשונות של האילן, וישראל אוכל את פירות האילן 3 שנים משני היתר, מהשנים שלאחר שנות האורלה, שבהם הפירות מותרים כנגד שני האורלה, הרי זה מותר. דהן זה נחשב שהפירות שאוכל היהודי הם חליפי אורלה, שבכך הוא נהנה מפירות האורלה האסורים, ומכיוון שהם ייתנו מתחילה שהגוי יקבל את הפירות של האורלה והיהודי יקבל פירות ב3 שנים אחרות, אין לישראל שום שייכות לפירות שנות האורלה. אבל אם לא ייתנו מתחילה על כך, הרי אסור להם לאחר מכן להחליט שפירות האורלה יבואו לגוי, וכנגדם יקבל היהודי פירות של 3 שנים אחרות, משום שהם כבר נהיו שותפים בכל הפירות, וגם היהודי נהיה כבר שותף בפירות האורלה, וכאשר הוא נותן לגוי את פירות האורלה, והוא מקבל כנגדם פירות של שנים אחרות, הרי הוא בעצם מחליף את פירות האורלה בפירות אחרים, ובכך הוא נהנה מפירות האורלה. וגם כאשר הם ייתנו מתחילה, הרי הדבר מותר בסייג שבלבד שלא יבואו לחשבון. כיצד? כגון שיחשוב הישראל כמה פירות אכל הגוי בשני האורלה, עד שיוכל ישראל כנגד אותם הפירות. דיינו שמותר להתנות מתחילה רק שכנגד הפירות של 3 שנות האורלה, יקבל היהודי פירות של 3 שנים. אך באם הם מחשבים כמה פירות אוכל הגוי בשנות האורלה, וישראל יקבל אותה כמות של פירות כנגדם מפירות היתר, הרי אם ייתנו כזה הדבר אסור, שר על ידי תנאי זה נעשה ישראל כמחליף פירות אורלה. ועד כאן דיני האורלה, ואתה עובר הרמב״ם לדיני נטע רווי. אומר הרמב״ם בהלכת תתווה, ויראלי מסברה שאין דין נטע רווי. הפירות היוצאים מהאילן בשנה הרביעית שדינם לאוכלם בירושלים בקדושה, נוהג בחוץ על הארץ. בשונה מדין אורלה שכאמור הלכה למשה מסיני שהיא נוהגת גם בחוץ על הארץ, אלא אוכלת פירות השנה הרביעית בחוץ על הארץ בלא פדיון כלל, שאין צריך לפדות את הפירות ולהעלות את מאות הפדיון לירושלים ולקנות שם דברי מאכל. דכאשר נאמרה הלכה למשה מסיני שהאורלה אסורה בחוץ על הארץ, לא אמרו אלא את דין האורלה. ולא נאמרה הלכה למשה מסיני לגבי נטע רווי, והרמב״ם מוכיח את הדבר שקל וחומר הם הדברים, ומה הסוריה שהיא חייבת במעשרות, בתרומות ובמעשרות, וכמו כן חייבת בשביעית, בדיני השמיטה מדבריהם, שאף שאין נוהגים בסוריה תרומות ומעשרות ושביעית מהתורה, משום שאינה כארץ ישראל גמורה, הרי חכמים חייבו בסוריה במעשרות ובשביעית, ומכל מקום אין סוריה חייבת בנטע רווי, כמו שהתבהר בהלכות מעשר שני, שלומדים זאת ממעשר שני שאיננו נוהג בסוריה, ואם כן קל וחומר, חוץ על הארץ, שדיני הקלים יותר מסוריה, שהרי נוהגים בחוץ לארץ מעשרות ושביעית אפילו מדרבנן, לא כל שכן שלא יהיה נטע רווי נוהג בה, וכל זה הוא בחוץ לארץ, אבל בארץ ישראל נוהג בדין את הרווי בין בפני הבית, בזמן שבית המקדש היה קיים, ובין שלא בפני הבית, אך בזמן שחרב הבית, שבטלו המחיצות, הרי לא ניתן לאוכלו בירושלים, ולפיכך פודים את כל הפירות על פרוטה ומאבדים את הפרוטה. והורו מקצת הגאונים, כך הורה רבי יחי גאון, שכרם גפנים של רווי בשנתו הרביעית לבדו, פודין אותו בחוץ על הארץ כדין את הרווי, ורק אחר כך יהיה מותר באכילה. דהיינו שאף שבשאר האילנות אין נוהג דין רווי בחוץ לארץ, מכל מקום בכרם הוא נוהג, אך הרמב״ם אומר, ואין לדבר זה עיקר, שאין לכך שום מקור ובסיס, אלא גם כרם רווי אינו נוהג בחוץ לארץ. הלכת את זין, הפירות של כל האילנות בשנה הרביעית לנטייתם כולה, שהם הנקראים נטע רווי, אסור לאכול מהן בארץ ישראל, עד שיפדו, דהיינו שפירות שגדלו בארץ ישראל, יש להם דין רווי, ואסור לאכול מהן מחוץ לירושלים, עד שיפדו בדמים בשוויים של הפירות, ויעלה את הפירות ויקנה בהם דברי מאכל בירושלים. ובהלכות מעשר שני, יתבהר משפטי פדיונן, באיזה אופן עושים את הפדיון, ודין אכילתן של פירות נטע רווי, ומאמתי, מאיזה שלב בנטייה, מונין את שנות האורלה והנטע רווי. הלכה י' זין, כיצד פודין ומתירים באכילה פירות נטע רווי בזמן הזה, שחרב בית המקדש ואי אפשר לאוכלם בירושלים, אחר שאוסף אותן, שצריך תחילה לקטוף את הפירות מהעץ, דלא ניתן לפדותם במחובר. הרי לאחר שכותף אותם ומברך, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר קידישנו במצוותיו וציוונו על פדיון נטע רווי, ואחר כך פודה את כולן, ואפילו בפרוטה אחת, שבזמן הבית אין פודים את הפירות אלא בשוויים, אבל בזמן הזה שלא ניתן לאכול בכסף הפדיון בירושלים, הרי פודים אותם אף בפרוטה אחת, ואומר בשעת הפדיון, הרי לופדוין בפרוטה זו, ומשליך אותה פרוטה לים המלח. הכוונה היא לים הגדול שמימיו מלוכים, כדי שלא ימצאין האדם ויבוא לידי תקלה שישתמש בהם. או אפשרות אחרת, שמחללן את פירות הנטע רווי על שווה פרוטה מפירות אחרות, ואומר בשעת החילול, הרי כל הפירות האלו של הנטע רווי מחוללין על חיטים אלו, או על שעורים אלו, וכיוצא בהן במיני פירות אחרים, ושורף אותן את פירות הפדיון כדי שלא יהיו תקלה לאחרים, שלא ימצאו אותם אנשים אחרים ויוכלום, והם ייקשלו בכך באיסור נטע רווי. אך בפירות אין מועילה השלכה לים, מכיוון שהפירות צפים על פני המים ועלולים האנשים לבוא בהם לידי תקלה. ואחר שפדה את הפירות על כסף, או שחיללם על הפירות, אוכל את כל הפירות של הנטע רווי. הלכה י"ח, תורו מקצת הגאונים, שאף על פי שפדה פירות שנה רביעית או חיללן, כמבואר בהלכה הקודמת, אסור לאוכלן את פירות השנה הרביעית, עד שתיכנס השנה החמישית, שרק לאחר שתגיע השנה החמישית מאז נטיית העץ, מותר לאכול את הפירות שצמחו בשנה הרביעית, אף לאחר שפדו או חיללו אותם. אומר הרמב״ם, ודבר זה אין לו עיקר, שאין לפסק זה מקור ויסוד, ויראה לי שזו שגגה תורה, שזהו פסק הלכה בטעות, ופסוק איתם, לפי שכתוב בתורה בפרשת קדושים, 3 שנים יהיה לכם הרלים לא יאכל, ובשנה הרביעית תהיה כל פריו קודש הילולים להשם, ובשנה החמישית תאכלו את פריו. והבינו אותם גאונים שכוונת הכתוב היא, שאת הפירות של השנה הרביעית שהם נטע רווי, אפשר לאכול רק בשנה החמישית אף אם נפדו. אך באמת אין עניין הכתוב כוונת התורה לומר, אלא שבשנה החמישית תאכלו את פריו, דהיינו הפירות שצומחים בשנה החמישית בלא פדיון, שהרי פירות אלו ככל חולין שבעולם הן, ואין לחוש כלל להוראה זו, שאין ראוי להחמיר כדבריהם, אלא פירות השנה הרביעית לאחר הפדיון מותרים באכילה באופן מיידי. ועד כאן בעניין נטע רווי. ואתה עובר הרמב״ם לאיסור הטבל. הלכה יוטט, הטבל כיצד הוא איסורו? כל אוכל הצומח מהאדמה, שהוא האדם האוכל חייב להפריש ממנו תרומה, שהיא ניתנת לכהן, ומעשרות הניתנים ללוי, לעני, או שהבעלים צריך לאוכלם בירושלים, קודם שיפריש ממנו מאותו אוכל את התרומה והמעשרות, נקרא טבל, שאסור לאכול ממנו עד שיפרישו ממנו תרומה ומעשרות. שנאמר בפרשת אמור, ולא יחללו את קודשי בני ישראל את אשר ירימו להשם. כלומר, כוונת הכתוב היא שלא ינהגו בהן בפירות, מנהג חולין, השתמשות רגילה של אכילה, כפי שאוכלים את כל דברי המאכל, ועדיין הקודשים. הקדושים, התרומה שהיא קדושה, שעתידין להתארם לא הורמו, שמשמעות הכתוב היא שבני ישראל לא יחללו את קדושת התרומות כאשר הם יאכלו את פירות הטבל שלא הורמו מהם עדיין התרומות. והאוכל במזיד שיעור כזית מן הטבל, קודם שיפריש ממנו תרומה גדולה הניתנת ישירות מהישראל הכהן, הוא תרומת מעשר, תרומה שצריך לתת הלוי לכהן מתוך המעשר שלו, חייב מיטה בידי שמיים, שנאמר באותו פסוק שהוזכר קודם, ולא יחללו את קודשי בני ישראל וגומר, שכאמור כוונת כתוב זה, שלא לאכול את הטבל שעדיין לא הופרשו ממנו התרומות, ונאמר בתורה מיד אחר כך, והסיעו אותם אבון אשמה, שמי שנוהג בטבל על ידי אכילתו מנהג חולין, מביא על עצמו אבון, ודרשו מכך חכמים לחייב מיטה בידי שמיים על טבל. הלכה חף, אבל האוכל מדבר שנטלה ממנו תרומה גדולה או תרומת מעשר, שנתן את כל התרומות לכהנים, ורק שעדיין לא יפריש ממנו מעשרות, שצריכים לתיתם ללוויים או לעניים או לאוכלם בירושלים, ואפילו לא נשאר בו בטבל אלא מעשר עני, אף שאין בו קדושה כלל, שהרי הוא נאכל לכל אדם בכל מקום, בשונה ממעשר שני שצריך לאוכלו בקדושה בירושלים, וממעשר ראשון שחלק ממנו הוא תרומת מעשר, מעשר שהיא קדושה. הרי זה כאשר הוא אכל טבל שלא הופרשו ממנו רק מעשרות, לוקה משום אוכל טבל, דכל זמן שלא הופרשו ממנו כל ההפרשות שחיווה התורה, כולל כל התרומות והמעשרות, עדיין הוא טבל, אך במקרה זה שכבר הפרישו ממנו את התרומות, אין בו חיוב מיטה בידי שמיים, שנבון מיטה על אכילת הטבל, אלא כאשר לא הפריש ממנו תרומה גדולה או תרומת מעשר, שאז כאמור הוא מחלל את קדושתן. הלכה חף א', והזרה לאוכל טבל שהופרשו ממנו תרומות ורק לא הורמו ממנו מעשרות, מניין לנו? שהרי כאמור הפסוק ולא יחללו מדבר בטבל שלא הורמו ממנו תרומות כלל, הרי הזרה זו בכלל מה שנאמר בפרשת ראה, לא תוכל לאכול בשעריך מעשר דגנך וגומר, שאסור לישראל לאכול מעשרות, ונכלל באיסור זה גם לאו על אכילת טבל שלא הופרשו ממנו עדיין המעשרות. ובהלכות תרומות ומעשרות התבאר איזה דבר חייב בתרומה ובמעשרות, ואיזה דבר פטור, ואיזה דבר הוא חייב בתרומות ומעשרות מן התורה, ואיזה הוא החייב רק מדברי סופרים. והאוכל כזית מטבל של דבריהם, דהיינו מפירות שחיוב הפרשת התרומות ומעשרות שלהם היא רק מדרבנן, או שאכל מכילי הכרם ואורלה של חוץ על הארץ, שכילי הכרם אסורים בחוץ לארץ רק מדרבנן, ואורלה אסורה בחוץ על הארץ מהלכה למשה מסיני, ואין איסורה מפורש בתורה, ולפיכך בכל אילו אין חיוב מלכות מהתורה, אבל מקין אותו מכת מרדות מדרבנן, משום שעבר על דברי חכמים או על ההלכה למשה מסיני. הלכה חבית, הטבל והחדש המבוארים בפרק זה, וההקדש, פירות שהוקדשו לבית המקדש, וספיחי שביעית, גידולים שגדלו מאליהם בשנת השמיטה, שאסורים באכילה מדרבנן, והכיליים והאורלה שאיסורה מבואר בפרק זה, הרי דין המשקין היוצאים מפירותיהם כשסוחטין אותם, אסורים כמותן, משום שכל היוצא מדבר אסור, הרי גם הוא אסור. ומכל מקום אין לוקין עליהן, משום שאין הן נחשבים כחלק מגוף פרי אלא כזהה באלמה, או משום שאין זו דרך השימוש הרגילה בפרי ואין מלכות אלא בדרך אכילתן, חוץ מיין שנשחט מענבים ושמן שנשחט מזיתים של אורלה, וכן יין שנשחט מענבים של כלי הכרם שלוקין עליהן כדרך שלוקין על הזיתים ועל הענבים שלהן, שהיין והשמן נחשבים כחלק מגוף הזיתים והענבים, וגם דרך השימוש העיקרית בזיתים וענבים היא לסוחתם ולעשות מהם שמן ויין. ובהלכות הבאות עורך הרמב״ם סיכום של שאר איסורי המאכלות שלא נתבארו בהלכות אלו. הלכה חף ג', ויש בקודשים איסורים אחרים במאכלות, דהיינו שיש עוד איסורי אכילה הקשורים לכך שהם מאכלים קדושים, וכולן של תורה הן, שכולם אסורים מהתורה, כגון איסורים שיש באכילת תרומות וביקורים, הפרי הראשון והמובחר הגדל משבעת המינים שצריך להביאו לבית המקדש והוא ניתן לכהן, וחלה המופרשת מהעיסה ניתנת לכהן, בן, ומעשר שני, הנאכל לבעליו בקדושה בירושלים, שכל אלו הם איסורי אכילה בדברים מקודשים. וכמו כן איסורים שיש בקודשי מזבח משום פסולם, כגון פיגול, קורבן שנשחט או שנעשתה בעבודה אחרת, במחשבת חוץ לזמנו, ונותר, בשר קורבן שנותר לאחר זמן אכילתו, ותמה, קורבן שנטמע ואסור באכילה, וכל אחד מהן יתבאר במקומו, שכל איסורי האכילה הללו הם בדברים מקודשים, ובהלכות אלו בייר הרמב״ם את שאר איסורי המאכלות שבחולין. הלכה כ"ד ושיעור כל אכילה מהן של המאכלות האסורים הוא בכזית, בין להתחייב עליהם מלכות כשהאכלם במזיד, ובין באיסורים מסוימים להתחייב עליהם כרת כשהאכלם במזיד. כותב הרמב״ם, וכבר ביארנו איסור חמץ בפסח ודיניו בהלכות חמץ ומצה שבספר זמנים, דזהו סוג איסור בפני עצמו המורכב מהרבה הלכות הקיים בזמן מיוחד, ולפיכך ייחד להם הרמב״ם הלכות בספר זמנים יחד עם שאר ענייני הפסח. אבל איסור אכילה ביום הכיפורים איסור מין בפני עצמו הוא שאין זה דומה לשאר איסורי המאכלות שהם איסורים במאכלות מסוימים, אלא זהו איסור על היום שביום הכיפורים אסור לאכול את כל מיני המאכלים, ואין זה שייך כלל להלכות מאכלות אסורות שבהם מבוארים מיני מאכלות מסוימים שהם אסורים. וכן איסור יוצא מגפן על הנזיר, שכל דבר היוצא מהענבים נאסר על הנזיר, אינו שווה בכל ככל שאר איסורי המאכלות המבוארים כאן, אלא הם אסורים על הנזיר בלבד, ולפיכך יתבאר איסור כל אחד מהן ושיעורו ודיניו במקומו הראוי לו, שדיני איסור האכילה ביום הכיפורים נתבארו בהלכות שביטת עשור שבספר זמנים, ודיני איסור אכילת היוצא מן הגפן שעל הנזיר יתבארו בהלכות נזירות שבספר הפלאה. וכאן מסתיים הפרק העשירי.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.